טוב, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בסדרה של אפלטוניות, ואני רק אכניס את עצמנו למקום שבו היינו. אחרי מהלך די ארוך, חזרתי חזרה לעסוק במחלוקת המחלוקת על גבי אפלטוניות בעצמה, ואמרתי שתפיסה אפלטונית של מושגים או של תופעות, יש לה שני ביטויים שיכולים לחדד אותה. ביטוי אחד זה מחלוקות על מושגים, והביטוי השני זה שינויים בהגדרה של מושג. לגבי המחלוקות של מושגים, אז דיברתי למשל על מיהו יהודי וכדומה, ואמרתי שאם יהודי זה אוסף המאפיינים שכלולים בהגדרה שלו, אז אין באמת משמעות לוויכוח על מושג. נגיד, אם אני חושב שיהודי זה בן לאם יהודיה, או עזוב את האתני. יהודי זה מי שמחויב להלכה, ההגדרה המהותית, לא האתני. ומישהו אחר אומר לא, יהודי זה מי שאזרח נאמן למדינת ישראל ותורם לכלכלה ולביטחון שלה. אז בהנחה שהמושג יהודי מתכונן, כן, על ידי המאפיינים שאני מציע בהגדרה שלו, אז אין פה באמת ויכוח. אנחנו פשוט מדברים על שני מושגים שונים. אני מדבר על יהודי ואתה מדבר על ישראלי, או להפך, לא משנה. פשוט אנחנו צריכים להיפרד, לבחור שני מונחים לשוניים אחרים, שכל אחד מהם יתאר את המושג הרלוונטי, את המושג שלי ואת המושג שלך, ואז יתברר פתאום שאין לנו שום מחלוקת. אם אנחנו מתווכחים בשאלה מי הוא יהודי, ושני הצדדים רואים את זה כוויכוח, זה אומר שהמושג יהודי הוא לא אוסף המאפיינים שלו. המאפיינים מנסים ללכוד, כן, או להגדיר את המושג יהודי, אבל המושג יהודי יש איזשהו קיום שקודם למאפיינים. המאפיינים הם מאפיינים שלו, אבל לא שהמושג הוא אוסף המאפיינים. ואז במצב כזה אפשר להבין למה יש ויכוח על ההגדרה. מישהו אחד מציע סט מסוים של מאפיינים שיגדיר מושג, ומישהו אחר מציע סט אחר של מאפיינים. אז יש לנו ויכוח, מה הם המאפיינים של המושג הזה? זה ויכוח אמיתי. אבל אם אנחנו, זה בתפיסה האפלטונית, או אם תרצו האסנשליסטית, המהותנית של מושגים, שיש אסנס למושג, לא רק הגדרה שרירותית. אבל בהסתכלות הקונבנציונליסטית, כן, האריסטוטלית, אם תרצו, אז אין באמת משמעות לוויכוח על מושגים. אתה פשוט, אם אנחנו רואים שאנחנו משתמשים במושג כלשהו במשמעויות שונות, אנחנו בסך הכל צריכים להיפרד. צריך, אתה תבחר לך מונח אחד, אני אבחר לעצמי מונח אחר, ואז השיח יתבהר. כן, אין שום טעם להמשיך להשתמש באותו מונח כדי לתאר שני מושגים שונים.
הרב, אבל זה לא... יש דיון מה המושג החשוב, אחד המושגים החשובים נניח ביהדות, בדת היהודית, שזה מושג היהודי, אז זה ויכוח מה להגדיר, מה לתת לו, איזה תוכן לתת לו, מה למלא את המושג הזה. זה יכול להיות ויכוח ענייני, למרות שהוא הגדרתי.
אתה עוקף את הבעיה, מה שחשוב זה המושג, לא המונח. המונח זה יצור לשוני, המילה. ואתה מדבר על המושג שאותו המילה מציינת, שעליו היא מצביעה.
שאנחנו צריכים לכונן אותו.
לא, אבל מה זה המושג הזה, אני שואל? אז אתה אומר מי שמחויב להלכה, ואני אומר מי שמשרת בצבא ותורם לכלכלה. עכשיו תחליט, מה בעיניך הדבר החשוב, ואתה יכול לקרוא לו מה שאתה רוצה. אבל אם אין למושג יהודי תוכן אימננטי, אלא זה רק הגדרה או הבנייה חברתית, אז מה המשמעות של הוויכוח?
אבל זה לא ויכוח סמנטי, מה המושג היהודי במילון, אלא מה הדבר החשוב, נניח ויכוח במטכ"ל.
אז תגיד, את מי צריך לקבל בתור אזרח במדינת ישראל? את מי שיהיה פה אזרח לויאלי שתורם ומשרת וכדומה, או את מי שמחויב להלכה? אבל אין שום סיבה לשני הדברים האלה לקרוא באותו שם. זה רק מבלבל ומערפל את השיח. אין בעיה, אתה יכול לדבר על ויכוח מהסוג הזה, רק אל תחביא אותו מאחורי משחקים סמנטיים, זה לא מועיל כלום. כי הוויכוח על המושג יהודי, אתה מבין שהוא לא באמת מה שאתה מציע. את הוויכוח על המושג יהודי, שני הצדדים מבינים שהוויכוח הזה בכלל לא קשור למדינת ישראל. הוויכוח הזה קשור לשאלה מה באמת צריך היום לתאר יהודי או לאפיין יהודי. ולכן אני טוען ששני הצדדים בוויכוח הזה, למרות שצד אחד משתמש הרבה פעמים במערכת מושגית פוסט-מודרנית, יחסית, נרטיבית וכדומה, בעצם מאחורי העובדה שהוא מתווכח, מתחבט פיסה אחרת. הוא לא ישר, הוא לא ישר בזיד או בתמימות, לא משנה, אבל הוא לא ישר. כי הוא עצמו מבין שיש הגדרה מהותית למושג יהודי, אחרת הוא לא היה מתווכח. ואתה אומר, אוקיי, אני אקרא לשלי ישראלי, אתה תקרא לשלך יהודי, הכל יהיה בסדר. אפשר לדון, האם מדינת ישראל היא מדינת הישראלים או מדינת היהודים? בסדר, אז אפשר למה אתה רוצה להקים מדינה. זה ויכוח שכמובן לא סמנטי, הוא ויכוח מהותי. אבל אין שום סיבה להתווכח על, על המונח. אז זה סתם מילים, זה כמו להתווכח, האם להגיד גבר או להגיד מן. זה באנגלית וזה בעברית, מה יש להתווכח? אם אתה מדבר אנגלית, תגיד מן, אם אתה מדבר בעברית, תגיד גבר. מה אתה מתווכח על הדבר הזה? להתווכח על מילים זה ויכוח מיותר. תזכיר לי, רק אתמול היה לי ויכוח עם מישהו, לא יודע אם ראיתם באחד הפוסטים האחרונים שלי, דיברתי על הפוסט שלא שודר, פודקאסט שלא שודר. זה נקרא פודקאסטים של רדיקל, זה קבוצת שמאל כנראה די קיצונית. הזמינו לראיון את חבר כנסת צבי סוכות, ובסוף לא שידרו את הפודקאסט איתו, אלא לקחו קטעים ממנו, ולפני כל קטע יקדימו איזה דיון מלגלג של שני אנשים שישבו שם באולפן, וזהו, זה מה שהם עשו. אז בעיתונות זה כמובן לא הופיע, בכלל. זה הופיע רק באגף הימני דתי של העיתונות. חרדים 10, כיפה, סרוגים, ברות 7, אייס, כן, כל החבר'ה האלה. זה באופן לגמרי קטגורי. מישהו אחרי זה הראה לי שאצל גיא זוהר בתוכנית כן היה דיון על זה. זה באמת חריג יפה, עוד נקודה לזכותו. בכל אופן, אז הטענה בעיתונות הדתית ימנית הייתה שזאת צנזורה, לא שידרו את הפודקאסט. עכשיו, המנחה שאני התכתבתי איתו, אני מכיר אותו ונזפתי בו, אז הוא אמר לי, לא צנזרנו, שידרנו את הדברים, רק בצורה קצת אחרת, אבל לא, מה שהוא אמר אנחנו צילמנו ושידרנו. כל, אני מאמר שזה לא נכון, סך כל הדקות שהיו שם לדעתי לא עולות לכדי פודקאסט, הם בחרו קטעים מסוימים ולגלגו עליהם, אבל מעבר לזה אני טענתי בוויכוח עם מישהו אחר, איתו גמרתי את השיח באיזשהו שלב, אבל בוויכוח עם מישהו אחר, טענתי שהייתה שם, הוא שלח לי שהעיתונות, התקשורת הימנית דתית שדיווחה על זה, פשוט התעתה את הציבור. כי הפודקאסט כן שודר, הוא רק שודר בצורה אחרת, אבל לא העלימו שום דבר, כמו שג'רמי פוגל, המנחה, אמר, לא עשינו צנזורה. ואני גם בדבריי לג'רמי פוגל, וגם עם אותו בחור שהתבקפתי איתו, אמרתי שבהחלט עשו לו צנזורה. מה זאת אומרת, צנזורה זה לא לשדר. צנזורה, אני אמרתי שצנזורה פירושו להסתיר את מה שהוא אומר, או לא לתת למאזינים להקשיב למה שהוא אומר. עכשיו, את זה אפשר לעשות בכמה צורות. אפשר לעשות על ידי זה שאתה פשוט לא משדר, ואז פשוט לא יכולים לשמוע. ואפשר לעשות על ידי הנחת מסך, מסך שלא מאפשר להקשיב, לא מאפשר מנטלית, לא מאפשר פסיכולוגית, לא מאפשר מכל מיני סיבות, לקטע, להגחיך וכדומה, זה גם צנזורה. זאת צנזורה במובן הזה שאתה לא נותן לקהל להקשיב באמת למה שהבן אדם אומר. עכשיו, הטענות היו שהוא הופיע טוב מדי, לכן לא שידרו את זה. זאת אומרת, הציפיות היו שהוא יהיה אידיוט מושלם, והוא לא היה אידיוט מושלם. ובין היתר, היו שם עוד כל מיני הסברים מעניינים. אבל מה זה, אז מה אתה לומד מכאן? אתה לומד מכאן שמטרתם בדיוק הייתה לא לתת לאנשים להתרשם מאיכות הטיעונים שלו. זאת אומרת, צנזורה. אז העובדה שאתה בפועל שידרת את זה, אפילו אם נגיד שאני מקבל, ואני לא מקבל, אבל אפילו אם נגיד שאני מקבל שהם שידרו הכל, הם רק פירקו את זה או משהו כזה, זאת צנזורה לכל דבר. זאת בדיוק אותה צנזורה כמו לא לשדר. כי אתה לא מאפשר לאנשים להקשיב למה שהוא אומר, רק אתה לא עושה את זה דרך לא לשדר, אלא אתה עושה את זה דרך אמצעים מיסוך מנטלי. נפשי, אמוציונלי, לא יודע בדיוק, תיוגי, איך שאתה רוצה. אז זה גם צנזורה. אז הוא אמר לי, טוב, הוויכוח שלנו הופך להיות סמנטי. אנחנו סתם מתווכחים על מה זו צנזורה. כי הוא אומר לי, גם אני הרי מסכים שהם היו לא בסדר. אני רק טוען שהמונח צנזורה לא מתאים פה. אז אמרתי לו, אתה לא צודק, אני מביא את זה פה בתור האנטיתזה. זה שאתה לא צודק, יש לנו ויכוח מהותי. אני אגיד לך למה הוויכוח הוא מהותי. בגלל שאתה אומר שהם לא בסדר, בגלל שהם עשו ממנו צחוק. לא שהם צנזרו אותו, הם עשו ממנו צחוק. זה נכון. אני טוען שחוץ מזה שהם עשו ממנו צחוק, וזה לכן זה לא בסדר, זה גם לא בסדר בגלל שהם עשו צנזורה. ושהם לא נתנו לאנשים להקשיב לו. אז פה זה כבר, לא ויכוח על מינוח. פה זה כבר ויכוח מהותי. ואת הרבה פעמים יש ויכוח מונח שמחביא מאחוריו ויכוח מהותי. אבל לפעמים הוויכוח על המונח לא מחביא מאחוריו ויכוח מהותי. הוא סתם ויכוח על מונח. ולכן זה לא תמיד קל לאבחן מתי אנחנו נמצאים במצב כזה ומתי אנחנו נמצאים במצב כזה. אבל תשימו לב שהרבה פעמים ויכוח על מונח באמת צריך לבחון מה המשמעות שלו. את עצם קיומו של ויכוח אומר אחת משתיים. או שיש פה איזשהו ויכוח אמיתי שמסתתר מאחורי הוויכוח המינוחי, או שהוויכוח הוא באמת לא על מונח אלא על מושג. זאת אומרת, המושג יהודי, בקשר עכשיו להשלכות ולוויכוחים אחרים, מושג יהודי יש לו כנראה איזשהו קיום עוד לפני ההגדרות, ואנחנו מנסים ללכוד את ה... להגדיר אותו באמצעות סט מסוים של מאפיינים. יש לנו ויכוח, אבל עכשיו זה כבר ויכוח אמיתי. השאלה אם סט המאפיינים שמגדיר אותו, שמאפיין אותו, זה הסט שאני מציע, או זה הסט שאתה מציע, וזה ויכוח. אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, אתה תקרא לשלך ישראלי, אני אקרא לשל יהודי, כי אנחנו מדברים על אותו מושג. זה לא רק אותו מונח, זה אותו מושג. אז מה הטעם לקרוא לו בשני שמות שונים? יש לנו ויכוח. זה כמו להגיד, אני מתווכח האם כדאי לשעבד שחורים, כן, ולא לתת להם זכויות אדם וזכויות אזרח, או לא, או לא כדאי. אני אומר, בסדר, סתם ויכוח על משמעות המושג מוסר. אתה קורא לזה מוסר ואני קורא לזה מוסר, אז בוא נקרא לזה פוסר ולזה נקרא מוסר וניפרד כידידים. אתם מבינים שזה לא רציני? זה לא רציני בגלל שיש לנו ויכוח אמיתי, זה לא יעזור פה להיפרד על בסיס סמנטי. להיפרד על זה, אוקיי, אז נגדיר לך מושג אחר, תשתמש במונח אחר, אני אשתמש במונח הזה והכל יהיה בסדר. הוויכוח על השאלה מהו מוסרי, זה לא ויכוח על משמעות של מילה. זה ויכוח על משהו שהמילה מציינת, מסמנת. ובמשהו ההוא, יש דבר כזה, ואם אני רואה אותו כך, ואתה רואה אותו אחרת, אז יש לנו ויכוח, צריך לנהל אותו. אי אפשר להגיד, אוקיי, תבחר אתה מונח מילוני, כן, מילה אחת, אני אבחר מילה אחרת, וניפרד כידידים. אז המאפיין הראשון של, אפלטוניות, זה זה שאפשר להתווכח על משמעותם של מושגים. ברגע שמתנהל ויכוח, אנחנו בעצם נמצאים בעולם אפלטוני. זו נקודה מאוד חשובה, כי בוויכוח על מי הוא יהודי למשל, האנשים שמציעים את ההגדרות החדשות יותר, נקרא להן ככה, פחות מסורתיות, הרבה פעמים נשענים על זה, שבעצם למושג אין באמת משמעות, אנחנו מכוננים אותו. כן, תפיסה אריסטוטלית, נקרא לה ככה. אנחנו בעצם מכוננים אותו. אבל אתם מבינים שזה שומט את הקרקע מתחת לטענה שלהם עצמם. אם זה ככה, אז תמציא לך מילה אחרת ותכונן אותה. לכונן את הפרה. למה אתה לוקח את המילה שלי ונותן לה משמעות אחרת? זה סתם הרפול של השיח, אין בזה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל זה פשוט מיותר. עוד להתווכח על זה, ממש להתווכח. יש, אתה מציע מילון כזה, אני מציע מילון אחר. מילון הוא משהו אינסטרומנטלי, הוא נועד לאפשר לנו שיח. אז בואו נסכים על מילון משותף כדי שנוכל לשוחח. מה טעם להתווכח באיזה מילון להשתמש? וזה במובן הזה, ויכוחים על משמעותם של מושגים מחביאים מאחוריהם אפלטוניות. המאפיין השני של אפלטוניות זה השתנות בהגדרה של מושג, ומאותה סיבה עצמה. אם מישהו רוצה לטעון, נחזור למושג יהודי, קודם דיברתי על הוויכוח על מהו יהודי, אבל בואו נגיד שהסכמתי עם אלה שמציעים לו עכשיו הגדרה אחרת, אזרח לויאלי למדינת ישראל, זאת ההגדרה החדשה ליהודי. נגיד שהסכמתי על הדבר הזה. מה זה אומר? זאת אומרת שההגדרה השתנתה, כן? פעם זאת לא הייתה הגדרה של המושג, והיום זו היא ההגדרה של המושג. מה זה אומר שההגדרה השתנתה? הרי אם המושג אינו אלא אוסף המאפיינים שמגדירים אותו, אז זה לא שההגדרה השתנתה. אתה פשוט מדבר על מושג אחר. אתה קורא לו באותו שם משום מה, ואתה נראה על מושג אחר. ולכן אין דבר כזה להגיד שינוי בהגדרה של מושגים. בעולם הפלטוני, בעולם שבו מושגים הם קונבנציות, הם הסכמות חברתיות, אין משמעות לדבר על שינוי בהגדרה של מושגים. נכון, לקבוע, אנחנו משתמשים מעכשיו במילון אחר, נותנים למילה משמעות אחרת. זה סתם עניין מילוני, זה לא מעניין. אבל אם אתה אומר לי שלא, זה אותו מושג עצמו, רק אני טוען שהגדרתו השתנתה. הגדרתו היום צריכה להיות אחרת ממה שהיא הייתה בעבר. אז אתה בעצם אומר בסאבטקסט שלך שזה אותו מושג. המושג של היום זה אותו מושג שהיה פעם, רק היום הוא מופיע באופן אחר. לא, עוד פעם, אני לא טוען כנגד הטענה הזאת. זו טענה לגיטימית. אם אתה אפלטוניסט, אם אתה אפלטוניסט, אתה בעצם אומר, יש דבר כזה יהודי, זאת אידאה שקיימת בעולם האידאות האפלטוני. פעם היא הופיעה על פני האדמה בצורה מסוימת. היום אותה אידאה עצמה מופיעה על פני האדמה בצורה אחרת. זאת הטענה של האנשים שטוענים את זה. זאת טענה שאפשר לדון בה. להסכים, אפשר לא להסכים, אפשר להתווכח, אבל זאת טענה, אפשר לדון בה. למה? כיוון שאתה בעצם מתכן ישות כלשהי שקיימת היא מעבר לאוסף המאפיינים. אז כמו שאפשר להתווכח עליה, אלא אם המאפיינים באמת הם מאפיינים של הישות הזאת או לא, אם יש גם מאפיינים אחרים, ההקשר הקודם, ההקשר של הוויכוחים, כאן אני מדבר על ההקשר של השינוי, וזה אותו, מאותה סיבה עצמה. אם אתה אומר שאותו מושג עצמו מופיע בצורה שונה, צריך להיות מוגדר אחרת, זה בעצם אומר שאתה מכיר בקיומו של מושג שקודם להגדרה שלו, לאוסף המאפיינים שלו. אתה טוען שהיום המושג הזה צריך להיות מוגדר אחרת, הוא בעל מאפיינים אחרים. ואם זה כך, אז באמת צריך לדון, צריך להתווכח, או שנצליח להתווכח או שלא, לא משנה. ויש יש מקום לוויכוח, יש משמעות לוויכוח. אבל אם אתה מבין בתפיסה קונבנציונליסטית, בתפיסה שזאת קונבנציה, המושגים, אין באמת מושג כזה של יהודי, או מושג של דמוקרטיה, או מושג של... זה הגדרות שאנחנו הגדרנו לצורך השימוש שלנו. השינוי של הגדרה זה פשוט לעבור למושג אחר. אין דבר כזה לשנות הגדרה של מושג. יכול להשתמש באותה מילה למושג האחר, אבל אתה מדבר על מושג אחר, לא על אותו מושג. אז שני המאפיינים האלה, המחלוקת והשינוי, הם אינדיקציות לאפלטוניות. גם אצל אנשים שתופסים את עצמם, וגם אולי אחרים תופסים אותם, כממש לא אפלטוניים. אני אביא לזה עוד דוגמאות עוד מעט.
הרב, למשל נדבר על מושג היופי, כן? אז אין ספק, הרב הסכים, שמושג היופי השתנה לאורך ההיסטוריה האנושית, מלפני אלפי שנים, דברים מסוימים שפעם נראו יפים, ואחרים בלתי נתפסים, היום הם אחרת, ביופי האסתטי, החומרי, הפלסטי, גם המוזיקלי בוודאי. עכשיו, ברור ששם המוזיקה שהיום נראית מופלאה, פעם זה היה נשמע נורא, וגם היום, בין עמים שונים וקבוצות שונות, אז כל ההבדלים האלה והשינויים שחלים דווקא מוכיחים שאין פשוט דבר מהותי. אין יופי מהותי אפלטוני, אלא זה הכל בתפיסתם של בני אדם.
הפוך בדיוק. פספסת את כל התזה. הפוך בדיוק. אם באמת לא היה יופי מהותי, אז למה אתה אומר לי שאז היופי היה ככה והיום היופי הוא אחרת? זה בכלל הוא יופי וזה פופי.
לא, אבל התחושה של...
אין דבר רק השתנו. רק משהו השתנה, לא השתנה כלום. אתה יכול להגיד, ממה אני נהנה? אני נהניתי פעם מזה, והיום אני נהנה מזה, אין בעיה. אני אומר שמושגי היופי השתנו, אתה בעצם אומר לי, שהמושג יופי הוא שייך גם במה שהיה אז, וגם במה שיש היום, אלא שפעם הוא הופיע בצורה מסוימת, והיום הוא הופיע בצורה אחרת. אז הנה אמרת, שמושג היופי הוא משהו שמעבר למאפיינים, או להגדרות שאתה נותן לו היום.
אבל הנה, הוא השתנה כליל, אבל הוא השתנה כליל, הפך את אורו למשהו אחר שונה לך. הוא
השתנה כליל, מה השתמר? מה שהשתמר זה אותה תפיסה היולית של מה זה יופי. כי אתה נפגש עם יופי, אתה חש איזשהו סוג של תחושה, זה יפה, אוקיי? עכשיו, אתה יכול עכשיו לגשת ולשאול את עצמך, מה המאפיינים של הדבר שיוצרים אצלי את התחושה הזאת? והמאפיינים האלה שונים לגמרי מהמאפיינים של מה שיצר את התחושה הזאת לפני 500 שנה. אבל התחושה היא אותה תחושה, כי אחרת זה לא היה שינוי במושג יופי, זה היה פשוט שני מושגים אחרים. זה בדיוק הנקודה.
התחושה זה אפיסטמולוגי, זה אצלי.
לא, לא. אם התחושה הייתה אצלי, אז עזוב, אז אתה בעצם מדבר על השאלה מה גורם לי ענה. בסדר. פעם זה גרם לי ענה, והיום זה גורם לי ענה. לך זה גורם ענה ולי זה גורם ענה. כשאתה מדבר על המושג יופי, על שינויים שעבר מושג היופי, אז אתה בעצם מדבר על המושג היופי, לא על האדם. התחושות של האדם הן אינדיקציות לזה שהוא פוגש דבר יפה. זה יוצר אצלו איזשהו סוג של תחושה. אבל היופי הוא לא תחושה. תחושה היא אינדיקציה לזה שאתה עכשיו פוגש משהו יפה. וזה דבר קבוע ונצחי. המאפיינים של הדבר שיוצרים אצלי את התחושה הזאת, יכולים להשתנות בין מקומות ובין זמנים וכדומה. וזה בדיוק הנקודה. שהרבה פעמים אנשים, כמו שאתה אמרת קודם, הרבה פעמים אנשים לוקחים את קיומם של ויכוחים, או את התופעות של שינוי בהגדרה של מושגים, וגוזרים מכאן את המסקנה שאין באמת דבר כזה מושגים, אלא הבניות, קונבנציות חברתיות, ואני טוען שזה בדיוק הפוך. גם השינוי וגם המחלוקת הם אינדיקציות לזה שיש דבר אמיתי, לא שאין, הפוך בדיוק. וכמו כל אלה שאומרים, ברגע שיש ויכוח על מוסר, זה אומר שאין מוסר אובייקטיבי. שטויות במיץ. העובדה שיש ויכוח על מוסר הוא הוכחה, לא רק שהיא לא מוכיחה את ההפך, היא הוכחה לזה ששני הצדדים מסכימים שיש מוסר אובייקטיבי. יש להם ויכוח בשאלה מה הוא אומר בסיטואציות מסוימות. זה ויכוח בשאלה איך לממש את המוסר, או מה המאפיינים של המוסר, או מה ההנחיות הקונקרטיות שלו בסיטואציות מסוימות. אבל העובדה ששנינו מדברים על המושג מוסר, ומתווכחים לגביו מה הוא אומר לעשות בסיטואציה הזאת, זה אומר ששנינו מדברים על אותו מושג, כי אחרת מה הוויכוח? ולכן זה נקודה שהיא, כשמבינים אותה, אני חושב שהיא נורא פשוטה, אבל הבעיה שהרבה מאוד אנשים לא מודעים לה, לא מבינים אותה. הרבה מאוד אנשים חוזרים שוב ושוב על אותה תפיסה, על אותו טיעון, שפשוט הפוך לאמת. הטיעון שאומר שברגע שיש ריבוי דעות, או, 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 או שינוי, אז זה אומר שאין פרוט למושג. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אך מה? רק אני רוצה לחדד אולי קצת יותר.
הרב, אפשר רגע לשאול להכיר, גם אם המושג זה קונבנציה, אנחנו מתווכחים כי אנחנו חייבים להגיע להחלטה חוקית. מי הוא יהודי? אנחנו לא יכולים להמציא 20 אלף מילים.
לא צריך להתווכח. אז בואו נעשה הצבעה על באיזה מילה נשתמש. ולמושג השני נקדיש מילה אחרת, הכל בסדר.
לא, אבל אנחנו צריכים לקבוע מי הוא יהודי, כי אנחנו יכולים להגדיר מי יהודי ב-20 אלף מילים שונות.
במקום להתווכח על השאלה מי הוא יהודי, תגדיר בחוק הישראלי שמי שזכאי לזכויות הוא לא היהודי, אלא הישראלי. זה הכל, מה הבעיה?
בסדר, אבל צריך להגדיר, ומי הוא ישראלי? צריך להגדיר בסופו של דבר חוק אחד, מילה אחת.
תגדיר, הכל בסדר, אבל למה צריך להתווכח על מילה?
אני מתווכח על זה שאני צריך מילה אחת בחוק.
אתה מתווכח למי לתת זכויות, אתה לא מתווכח על מי הוא יהודי. אין בעיה, תתווכח. אבל אל תגיד לי שאתה מתווכח על מי הוא יהודי. זה גם לא נכון דרך אגב. הוויכוח על מי הוא יהודי הוא לא ויכוח בשאלה למי החוק יתייחס כיהודי. יש פה ויכוח אמיתי. בתי המדרש החילוניים, הפלורליסטים, לא יודע מה, שמנסים להגדיר מושג אחר של יהדות, הם לא משרתים של עולם המשפט. לא באים להגדיר למה החוק מתייחס כיהודי. הם טוענים שהמושג יהודי עבר שינוי.
הרב אומר שאפשר פשוט לקחת מילה אחרת ומילה אחרת ומילה אחרת, ולהגדיר בה את מה שאנחנו רוצים, אם זה באמת לא ויכוח מושגי. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים חוק אחד. אנחנו יכולים שיהיה לנו אין סתור מילה.
יהיה ויכוח בכנסת, האם בחוק השבות יופיע יהודי או ישראלי? שם תעשו הצבעה ותחליטו. אבל מה טעם להשתמש באותה מילה בשתי משמעויות ואז להתווכח? אני לא אומר שאת הוויכוח המהותי לא צריך להתווכח, תתווכח עליו. אבל אל תמפה אותו על ויכוח סמנטי, זה מיותר.
זה מי כלול בתוך החוק, בסופו של דבר.
אז אין בעיה. אז תגדיר, יהודי זה מי שמחויב להלכה. ישראלי זה אזרח שומר חוק
שתורם מבחינה בכלל. בסדר, אבל זה הוויכוח.
אתם מתווכח בכנסת, מה יהיה כתוב בחוק? יהיה כתוב שיהודי זכאי לחוק השבות? או שישראלי זכאי לחוק השבות. זה בסדר גמור. כי פה אין ערפול. פה ברור המושגים שבהם אנחנו משתמשים הם ברורים. אבל כשבחוק כתוב יהודי וכולנו מסכימים שיהיה כתוב שם יהודי, עכשיו אנחנו מתווכחים מי זה יהודי, זה ויכוח על מילה. ואתה לא באמת מתווכח על מילה, אתה מתווכח על מי החוק, מה החוק. תתווכח על החוק, לא על המילה. וכמו שאמרתי קודם, זה גם לא נכון שאתה מתווכח על החוק. אתה באמת מתווכח על המושג יהודי. זה טעות. זה לא, טעות של אנשים החוק... ברגע שאני מעמיד אותם בפני התמונה הזאת, לא, לא, אנחנו מתווכחים על מה יגיד החוק, בשטויות. ויכוח הוא לא על החוק. הוויכוח הוא באמת אמיתי בשאלה מה אמור לעשות צאצאו של אברהם אבינו בדור הזה.
החוק חייב להשתמש במילה אחת בסופו של דבר. ואז אנחנו צריכים להגדיר.
אז תעשה הצבעה בכנסת באיזה מילה להשתמש.
בסדר, אבל כשהשתמשנו במילה מסוימת אנחנו צריכים להגדיר מי נופל תחת אותו המילה.
אין בעיה, אז תגדיר. ואם אתה חושב שזה לא...
אז על זה הוויכוח, אנחנו רוצים... אני רוצה להגדיר...
לא, הוויכוח הוא לא על זה. הסברתי, הוויכוח הוא לא על זה. בגלל שאם משתמשים, אם אתה מציע שתי הגדרות שונות באותה מילה, זה אומר שהמילה הזאת היא לא מילה מוסכמת בשיח. אז תגדיר שתי מילים שלכל אחת מהן תצמיד את ההגדרה הזאת, ועכשיו תתווכח איזה משתי המילים תיכנס לחוק, בכנסת. בסדר גמור, זה ויכוח לגיטימי לגמרי. אתה לא יכול להתווכח על המשמעות של המילה, מה המשמעות של הוויכוח? זה סתם מילה. אתה מתווכח על מה החוק יאמר, לא מה משמעותה של המילה. זה א', וב', אתה לא צודק בזה שהוויכוח הוא על החוק, הוא לא קשור לחוק. הוויכוח הוא על השאלה מי הוא יהודי, זה הוויכוח. ההתאפלות לחוק היא תמיד, מתי שהבן אדם פתאום עומד מול שוקת שבורה, ואני מראה לו, תשמע, אתה מתווכח על משמעות של מילה, אז בוא נגדיר שתי מילים וניפרד כידידים. לא, 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 אני מדבר על החוק, מה החוק ולמי ייתן זכויות וכו'. זאת התחמקות, הוויכוח הוא לא שם. לא קמים בתי מדרש להגדיר יהדות חדשה כדי להבין את חוק מי הוא יהודי. טוב, מי זה לא רציני? אומרת, קמים בתי מדרש, נכתבים ספרים ומאמרים והכל על מה? כדי להגיד שצאצאיו של אברהם אבינו בזמן הזה לא צריכים לשמור שבת, או לא לברור בשבת, אלא צריכים לשרת בצבא, לשלם מיסים ולהיות מוסריים. זאת הטענה. עכשיו, צריך להבין מה הטענה הזאת אומרת. הטענה הזאת בעצם אומרת שצאצאיו של אברהם אבינו זאת קטגוריה מובחנת, ויש דרישות מסוימות שנובעות ממנה. יש לנו ויכוח בשאלה מהן הדרישות שנובעות ממנה. זה ויכוח אמיתי. עליו אפשר לדון, יש לי עמדה לגביו, אבל פה אני שומע ויכוח. אבל זה בהנחה שיש קטגוריה כזאת, זה לא מילה. המילה מציינת קטגוריה. לכן אני לא מוכן להחליף מילה. כי זאת המילה שמציינת את האידאה הפלטונית הזאת, את הקטגוריה הזאת. זה לא יעזור להחליף מילה. זה בדיוק הנקודה. עכשיו, הביטוי אולי הכי יפה, מבלבל, אבל אני חושב גם חד, לעניין הזה, זה מה שנדמה לי מנחם, אתה הערת בסוף השיעור הקודם, לפני שיצאנו לבין הזמנים, אז אמרתי שאני הולך לעסוק בזה, זאת תופעת הקוויריות. תופעת הקוויריות, הדברים האלה נמצאים על השולחן. השובל, מנחם זה המשפחה, סליחה, שובל. בתופעת הקוויריות, השאלות האלה ממש נמצאות על השולחן, זה מה שיפה בתופעה הזאת, אולי הדבר היחיד שיפה בה, אבל זה, מה שיפה בתופעה הזאת שהיא באמת, היא נפקמין הטובה, זאת אומרת, היא הקשר שבו אפשר לנעוץ את השיניים, כשאנחנו עוסקים בסוגיית האפלטוניות. אז הטריגר, כן, אני כתבתי על זה בטור 497, סביב סרט שקרוי What is a woman, כן? מה היא אישה? וזה וולש אחד, זה שמרן אמריקאי, שעשה סרט שבו הוא מנסה לעקוב אחרי ההגדרה של המושג אישה. הוא עובר בין מומחים למגדר, כן, אלק, וכל מיני מחלקות למגדר באוניברסיטאות, משאלי רחוב, מראיין רופאים שונים, כל מיני פסיכיאטרים, פסיכולוגים, אנשים שונים כאלה ואחרים, בניסיון להוציא מהם הגדרה מה זאת אישה לדעתם. הוא לא ממש מצליח, הדבר היחידי שהוא מצליח להוציא מהם זה להוציא אותם מדעתם. זאת אומרת, חלק מהם פשוט דורשים להפסיק את הרעיון והולכים. הם נעלבים, ממה הם נעלבים? הוא לא אמר כלום, בסך הכל שאל אותם מה ההגדרה שלהם. הם לא הצליחו להוציא הגדרה. זה מדובר לפרופסור שעיקר עיסוקו זה המגדר, זה התחום שאותו הוא חוקר. הוא אומר לו, תסביר לי מה זה מגדר, מה התחום שלך, מה זאת אישה? אין לו מושג, הוא לא יודע להגדיר דבר כזה, והיו שם רגעים ממש מביכים. עכשיו חלק מהסרט מאוד מגמתי, הוא מתעלל קצת בחלק מהמרואיינים שלו, כאילו באמצעים קולנועיים, כן, מישהו שמתחיל לדבר שטויות ולהסתובב סביב עצמו, הוא מתחיל להריץ את הדיבור שלו מהר, ומציג אותו כבלה בלה בלה, הוא באמת בלה בלה בלה. וחלק מהחלק השני של הסרט, אני חושב שהוא מאוד מגמתי, הוא עורם שם הרבה מאוד בעיות בתקינות הפוליטית, כן, בשיח החדש, שלא קשור עוד דווקא למגדר. אבל בחלק הראשון, לדעתי, הוא חלק מופתי. הוא חלק מופתי בגלל שמדובר פה במהלך פילוסופי צרוף. וזה מה שהרבה מאוד גם הצופים של הסרט וגם המרואיינים בסרט לא באמת מבינים. הם לא באמת מבינים את הנקודה של הסרט. אני רוצה קצת לחדד אותה, כי היא קשורה ממש לדיון שלנו. אז לפני שאנחנו מגיעים לרחובות ניו יורק וסן פרנסיסקו, כן, שמעוזי הפוליטיקלי קורקט, אני רוצה קצת לעשות איזושהי הקדמה. אז התשתית הראשונית של הדיון מתחילה בזה שכאשר אנחנו מדברים על גבר ואישה, אפשר להפריד בין שני מישורי התייחסות. יש את המישור הביולוגי, כרומוזומים, גנטיקה, אברי מין וכדומה, וזה, כן, זה ההבדל המיני. יש אישה וגבר כמין, או נקבה וזכר, אם תרצו. ויש אישה וגבר כמגדר, ולא כמין. מה זה אומר? אישיות של גבר ואישיות של אישה, עם מאפיינים של גברים או מאפיינים של נשים, וזה משהו אחר מאשר המאפיין המיני. המאפיין המיני עוסק בביולוגיה של האדם, והמאפיינים האלה עוסקים בנפש, במנטלי, וכן הלאה. קודם כל זאת הבחנה ראשונה. הבחנה שנייה, אני בונה כרגע את התיאוריה הקווירית, אבל בחלק מהדרך אני גם מסכים. אני רוצה לחדד איפה אני מפסיק להסכים. ההנחה, קודם כל ההבחנה. הנחה שנייה, יש אי תלות בין שני המישורים, או לפחות לא תלות מלאה, יש קורלציה. אבל אין תלות מלאה. מה זאת אומרת? יכול להיות בן אדם שמבחינת הסקס, כן, המין, מוגדר כגבר, אבל אישיותו היא נשית, מגדר שלו הוא נשי, ויכולה להיות אישה במובן הסקסואלי, כן, המיני, שיש לה אישיות, מגדר של גבר. יכולים להיות. אולי זה מיעוט, רוב האנשים יש איזשהו מטעם, לפעמים זה נקרא הפרעה מגדרית, אבל יש דבר כזה. כן, לקרוא לזה הפרעה מגדרית זה כמעט סתירה פנימית בתיאוריה הקווירית, כי לשיטתם זה לא הפרעה בכלל. אז למה לקרוא לזה הפרעה? פשוט אחת הקומבינציות, יש ארבע קומבינציות, יש שתי קומבינציות שהן לא הקומבינציות הרגילות, למה זה הפרעה? טוב, אז יגידו לך, זה הפרעה כי זה מפריע לאנשים, והם רוצים לעשות ניתוח כדי לתקן את המצב, כי זה מפריע להם, לא זה הפרעה במובן הקליני.
דיספוריה? דיספוריה זה הפרעה?
כן. טוב, תירום המילולי של המילה אני לא יודע, אבל כן, זה התירום. אז הטענה השנייה, אם ככה, זה שיש אי תלות, או התלות היא לא מוחלטת, בין המין לבין המגדר. טענה שנייה. אגב, אני מוכן להסכים גם לטענה הראשונה וגם לטענה השנייה. אני חושב שזה די עובדתי. כמעט. במובן מסוים, אולי יערה, במובן מסוים יש דברים שאנחנו תלויים בהם בדיווח של בן אדם. זאת אומרת, למשל, יש תחום בפסיכולוגיה שנקרא פסיכופיזיקה, זה ספרון יפה של דניאל אלגום בספריית אוניברסיטה משודרת, שמטפל בתחום הזה, זה מרתק. תדע לכם פעם לקרוא, כי זה חושף נקודה שהרבה אנשים לא מודעים לה. כשאני שואל את השאלה, מה עוצמת האור שאני רואה? האם אפשר למדוד את זה מדידה אובייקטיבית? אנשים יגידו, בטח, תשים מודד של השדה החשמלי, תבדוק מה עוצמת השדה החשמלי. ברגע שאתה יודע מה עוצמת השדה החשמלי, כן, אז זה עוצמת האור. או לא, כיוון שהמושג אור הוא מושג שקיים אצלי בהכרה, לא בעולם. בעולם קיים שדה אלקטרומגנטי. כאשר העיניים שלי פוגשות שדה אלקטרומגנטי, נוצרת אצלי בהכרה בפנים תחושה של אור. צבע, באורך הגל וכו'. עכשיו, כששואלים אותי באיזה עוצמת אור, איזה עוצמת אור אתה חווה? כמה החדר הזה מואר? לשאלה הזאת אין תשובה מדידה. רק אני יכול לענות עליה. ואני יכול להגיד, זה עוצמה כזאת, עוצמה אחרת, מבחינת התחושה הפנימית שלי. שום מכשיר מדידה פיזיקלי לא יכול לאשר או לפרוך את מה שאני אמרתי, כי לאף אחד אין גישה לאותה הכרה פנימית, סובייקטיבית, שלי. אפשר למדוד את עוצמת השדה, אבל אי אפשר למדוד את כמה בהיר האור שנמצא אצלי בהכרה. עכשיו, ההנחה היא שזה משקף את זה. אבל שימו לב, כאשר שואלים אנשים, נגיד, הגדלתי את עוצמת השדה פי 4. האמפליטודה של השדה פי 2, אז עוצמת השדה גדלה פי 4. אוקיי? אז עוצמת השדה גדלה פי 4, השאלה היא פי כמה גדלה עוצמת האור שאני חווה בהכרה שלי. מתברר שזה לא גדל פי 4. לא רק שזה לא גדל פי 4, כיוון שזה לא מדיד, אין לנו שום דרך לעשות את זה, אנחנו יכולים רק לשאול אנשים, תגיד, פי כמה זה נראה לך מואר? תנסו לחשוב איך אתם עצמכם הייתם עונים על שאלה כזאת, אין דרך אמיתית לענות על זה. אתה תזרוק איזה מספר, פי 2, פי 3, פי 5, אין לך באמת דרך לענות על זה. אפילו אתה עצמך, אני לא מדבר על השאלה איך אני עונה פי כמה אור אתה רואה. אני שואל איך אתה עצמך עונה על זה, אין לך דרך לענות על זה. ובכל זאת, מראיינים אנשים, מגדילים את עוצמת האור בחוץ פי 4, ושואלים אותם, תגיד, פי כמה האור גדל? אז מקבלים איזשהם תשובות, נגיד אחד אומר פי 1.5, השני אומר פי 2, פי 7, לא משנה מה, עושים ממוצע, ויש ויכוח בין חוקרים בשאלה, מה היחס בין התשובה הסובייקטיבית לבין מה שקרה בעולם הפיזיקלי. יש כאלה שאומרים שזה חוק לוגריתמי, יש כאלה שאומרים שזה חוק חזקה, והשאלה איזה חזקה, כן, מה האינדקס של החזקה, מה המעריך של החזקה, זאת אומרת, הטענה היא שעוצמת האור במובן הסובייקטיבי היא לוג של עוצמת השדה. או היא עוצמת השדה בחזקת 1.5 או בחזקת 2.2. בסדר? זה חוק חזקה או חוק לוגריתמי, ויש ויכוח, ויכוחים שונים, היום אני חושב נוטים יותר לחוק חזקה. אני אומר שוב, זה קצת נושא לא מוגדר, לא רק שהוא לא מדיד, אלא האדם עצמו לא באמת יכול לענות תשובה טובה. אז אפילו הממוצע הזה אני לא יודע מה בדיוק הוא אומר. זה לא, כי התשובה של בן אדם על עצמו היא לא באמת תשובה שאפשר להתייחס אליה באופן כמותי. אבל מה שאני רוצה רק להראות דרך זה, יש תופעות מסוימות שבהן אנחנו חייבים להיות ניזונים מדיווח של האדם שחווה את התופעה. אין לנו שום דרך אובייקטיבית למדוד את מה שהוא מדבר עליו. לתת פידבק, להוכיח, להפריך, להשש. את מה שהוא אומר, אין דרך, זה, מה שהוא אומר זה מה שיש לי. זה כמו פסיכולוגיה, כן, כשפסיכולוג מטפל במטופל, אז הוא ניזון ממה שהמטופל אומר, זאת אומרת, הוא לא, אין לו נגישות לדעת מה המטופל חווה. המטופל מספר לו את מה שהוא חווה, אתה ניזון ממנו, אין לך גישה בלתי אמצעית. היום באמצעות מדעי המוח מנסים לעקוף את זה, והטענה היא שאפשר, דברים מסוימים לפחות, אפשר לראות בצילומי מוח, או במעקבים, ב-EEG, או דברים כאלה, אתה יכול לראות מה קורה לו במוח, ובמובן מסוים זה יכול לאשר לך את הדיווחים שלו או לא, לא משנה, זה רק משיג את הבעיה צעד אחד אחורה, זה לא באמת פותר. באופן עקרוני, הטענה היא שאתה ניזון מדיווחים, מדיווחים של מישהו אחר. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, מה החוויה הפנימית של האדם, האם זאת חוויה של גבר או של אישה? ונגיד שזה מה שחשוב כדי להגדיר את המגדר שלו. כגבר או כאישה, לא את הסקס שלו, את המגדר שלו, את הג'נדר. במישור הזה, אתה ניזון ממה שהוא אומר. אין לך דרך ישירה לבחון את החוויה שלו. זה יכול אולי לראות קצת תגובות אופייניות שלו לסיטואציות וכולי, אבל זה די חלש. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה בעצם ניזון ממה שהוא אומר. ולכן, זה כשלעצמו לא אומר שיש בעיה עם התיאוריה הקווירית. הנה הנחה השלישית. הנחה השלישית היא, זאת אומרת, היא הנחה ראשונה שיש הבדל בין הסקס לבין הג'נדר, בין המין לבין המגדר. הנחה שנייה שהתלות בין שני אלה היא לא מוחלטת. יכול להיות מישהו עם סקס כזה ומגדר כזה, ולהפך. הנחה שלישית, אין לנו דרך להגדיר את המגדר באמצעות מדידה אובייקטיבית, מגדר של בן אדם מסוים, לא את המושג מגדר. מה המגדר של בן אדם מסוים? אתה חייב להיות ניזון מהדיווחים שלו. כי השאלה, מה החוויות שהוא חווה בתוכו? אתה לא באמת, אין לך דרך להגיע לזה, כמו האור שדיברתי עליו בבעיה של פסיכופיזיקה. זאת הנחה שלישית. וגם להנחה הזאת אני מסכים. אז אני את שלושת ההנחות האלה מאמץ. ושימו לב, רוב הוויכוחים בנושא הקוויריות והמגדר וכולי, עוסקים בזה. הם עוסקים באחת משלושת ההנחות האלה, השמרנים בדרך כלל מקבלים אף אחת מהן. אבל בעיניי זה פשוט התעלמות מעובדות. זאת אומרת, אני חושב ששלושת ההנחות האלה הן הנחות שבעובדה, ואין סיבה לא לקבל אותן. זה מאוד סביר והגיוני. אני לא חושב שאנשים, אפילו בהנחה השלישית, אנשים מדווחים לי שיש להם תחושות של אישה, אני לא חושב שהם משקרו. עכשיו, אולי משלים את עצמם, אולי חיים בטעות, לא יודע, הבניות, כאלה ואחרות, לא חושב שהם משקרים. אז זאת ההנחה השלישית. אבל אנחנו לא עוצרים כאן. כי עכשיו השאלה, מה ההגדרה, לא של איך אני מגדיר את האדם המסוים שלפניי כמגדר גברי או נשי, אלא מה זה גבר או אישה? מה ההגדרה של המגדר הזה, אישה או גבר? או במילים אחרות, כשאתה שואל אותי האם החוויה הפנימית שלי היא חוויה של גבר או של אישה, תן לי כלים. תגיד לי, אם אתה חווה א' ב' ג', אז אתה חווה חוויה גברית. אם אתה חווה ד' ה' ו', אז אתה חווה חוויה נשית. עכשיו אני אחשוב לעצמי, אני אראה בתוך עצמי מה אני חווה, ואז אני יכול להגיד לך אם אני חווה חוויה גברית או חוויה נשית, כי אתה לא יכול להגיע לזה. אבל עכשיו שימו לב, הגעתי לרובד רביעי של הדיון. האם יש משהו מוגדר שאותו אני צריך לחוות כדי לדווח לך שהחוויה שלי היא חוויה של גבר או של אישה? והתשובה של הקווירים היא שלא. לא. אתה בעצם מכונן לעצמך את הזהות המגדרית שלך. ואם בן אדם בוחר בזהות מגדרית נשית, אז הוא אישה. וכולם צריכים לכבד את זה ולפנות אליו כאישה וכדומה. זאת נקודה מאוד חשובה, כיוון שכשאני מתאר את זה ככה, שימו לב, יש פה בעצם ארבעה שלבים שונים. ושלושת הראשונים, לדעתי, הם נכונים לגמרי. אבל העוקץ נמצא ברביעי, לא בשלושת הראשונים. כיוון שהתיאוריה הקווירית זה לא שלושת הדברים הראשונים. שלושת הדברים הראשונים הם הפלטפורמה שמאפשרים אותה, או שהם תנאי הכרחי שעליו אפשר לבנות קוויריות. ואולי הקוויריות חשפה אותם או חידדה אותם, כי אנחנו לא היינו מודעים לזה לפני 100 שנה. לשלושת הדרגות הראשונות. אגב, עוד לא דיברתי בכלל על נטייה מינית, נטייה מינית זה עוד משהו, אבל הוא נגיד במקביל לאחד משלושת השלבים הראשונים, זה פחות מעניין אותי כרגע, אני מדבר על הג'נדר ולא על נטייה מינית. הוויכוח על התיאוריה הקווירית נמצא אך ורק במישור הרביעי, הוויכוח האמיתי. למרות שרובם מנהלים אותו בשלושת המישורים הראשונים. וכאן, זה העוקץ שהסרט שם עליו את האצבע, וזה מה שאנשים לא מבינים. כמה אנשים שראו את הסרט לא מבינים. ואת הבן אדם, וולש הזה, שערך את הסרט, הוא הבין היטב את המבנה שאני תיארתי כאן. והוא יצא לברר את השאלה הרביעית, לא אף אחת משלושת הראשונות. הוא אומר לבן אדם, בכמה מקומות בסרט שם, הוא מראיין בן אדם, מומחה למגדר, כן, חוקר מגדר. ותגיד, מה ההגדרות של מגדר? זה מורכב, יש הרבה מאפיינים, ופה ושם. בסדר, תן לי, יש ניכוחים על זה, בסדר, תגיד לי מה אתה מגדיר. לא מה כל העולם מגדיר. תגיד לי מה אתה מגדיר. או אם אני אנסח את זה בשפה שלי, אני שואל בן אדם, האם אתה גבר או אישה? אז הוא אומר לי, אני מרגיש שאני גבר. בתחושה הפנימית, המגדרית. אוקיי? אני שואל את עצמי, מה אתה מרגיש בשביל להרגיש גבר? מה אתה צריך? איך אתה מאבחן את עצמך? לא איך אני מאבחן אותך. איך אתה מאבחן את עצמך כשאתה בוחן את החוויות הפנימיות שלך? למה אתה קורא לחוויות הפנימיות האלה גבריות או נשיות? לפי מה? מה הקריטריון שלך? כאן נסתתמות טענותיו. כי ברגע שתגיד, אני מרגיש אמפתיה, חמלה, רגשי אימהות לילדים וכדומה, זה מהותנות, זה לא חוקי. דברים כאלה יכולים להופיע גם אצל גבר. אתם מבינים? זה מה שהם יורים לעצמם ברגל. הטענה היא שאין ולא יכולים להיות ואסור שיהיו מאפיינים מהותיים לגבר ולאישה. אין. לא שהם פנימיים והם לא נגישים אליי, רק הבן אדם יכול לדווח לי. זה הרובד השלישי, את זה אני מקבל. זה נכון גם לאור, שהוא יצור הוא תופעה פיזיקלית בכלל, לא פסיכולוגית. וגם שם יש את אותה הבחנה, זאת הבחנה פשוטה. זה ברור. דברים סובייקטיביים לא נגישים למדידה חיצונית. אובייקטיביים. זה בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם זה. הצעד הרביעי הוא הבעייתי. כי הצעד הרביעי לא דן בשאלה איך אני אמדוד את מה שאתה מרגיש. הוא דן בשאלה מה אתה צריך להרגיש. אתה עצמך, תגיד לי את עמדתך. אפילו אם יש ויכוח, מישהו אחר יגיד אתה צריך להרגיש X, Y, Z. מישהו זה יגיד אתה צריך להרגיש א', ב', ג'. בסדר, מה אתה חושב? לא מה אחרים חושבים. מה אתה חושב? לא תקבלו תשובה על זה. מהקווירים. לא תקבלו תשובה על זה, ויותר מזה הם יתעקשו שלא צריך לתת תשובה על זה, אין תשובה על זה, כי מה שאני מחליט זה המגדר שלי. זאת החלטה שרירותית. אני אומר שרירותית, הם לא יגידו שרירותית, אבל הם בעצם אומרים את זה.
אז מה הבעיה בזה?
מה?
אני לא הבנתי מה הבעיה בזה.
אין שום בעיה.
הם הרי טוענים שאין מהות, ואם אתה תיתן לזה כותרת, אז ירכוש לעצמו מהות. אז אין מהות, כל אחד ירגיש מה שהוא רוצה, ורצוי שלא ידביק לזה כותרת, או שימצא.
המשפט האחרון שלך הוא ממצא את העניין. אין בעיה, אני מוכן לקבל את שלושת השלבים הראשונים. אני לא מוכן לקבל את השלב הרביעי, אבל זה ויכוח. אתה יכול להגיד, אני חושב שאין מהות נשית או גברית, שאפשר להבחן אותה, וזה בסדר, זאת עמדה שאני יכול לקבל, יכול שלא לקבל. אבל אם ככה אתה צריך להבין, שלי יש עמדה אחרת, ויש לי הגדרה כזאת, אתה לא יכול לדרוש ממני לכבד את ההגדרה שלך, אם אתה עצמך אומר שאין לך הגדרה, אלא אתה מחליט את זה שרירותית. למה שאני אכבד את זה? למה שאתה, אתם מבינים שעכשיו אנחנו מגיעים לוויכוחים הפרקטיים יותר, של אם הוא רוצה שיקראו לו אישה, אז אני אמור לפנות אליו כאישה. מה פתאום? אני רואה אותו כגבר. למה אני צריך לכבד את העולם ההגדרות שלו, שיכבד הוא את עולם ההגדרות שלי? למה הוא מותר לו לכפות עליי ולי אסור לכפות עליו? לא, אף אחד מאיתנו לא כופה. אני מדבר כמו שאני מבין, והוא ידבר כמו שהוא מבין. מה הבעיה?
לא, אבל אם הרב ישאל את עצמו בכנות, למה באמת זה מציק להם? הרי באמת, לא ראיתי האמת כאלה,
לך,
אבל...
אני אגיד לך בדיוק למה.
אפשר להגיד את דעתי, כן. הדעתי בגלל שהתרבות הרי כל כך כפויה עלינו, והיא משפיעה עלינו, גם אם אתה, לא יודע, הקווירי הכי קיצוני, כשהתרבות אומרת לך היא, ואתה מרגיש שהוא או להפך, אני יודע, אז קשה לך עם זה, כי אתה צריך לעבוד על עצמך כדי להמשיך להיות נאמן למה שאתה החלטה להרגיש, שאתה מרגיש, כי כולם אומרים, אתה צריך להרגיש אחרת.
לא, זה לא להרגיש אחרת, זה בדיוק הנקודה. אף אחד לא אומר לך להרגיש אחרת, תרגיש מה שאתה רוצה. שאלה זה איך לקרוא לזה.
כן, אבל זה כרוך בתוך זה, בחובו, המושג הזה כרוך בחובו הרבה השתמויות.
הרבה השתמויות, אז אין בעיה, אז תגיד, אין השתמויות. זה בדיוק, אנחנו חוזרים לאותו ויכוח שהיה לנו קודם על מי הוא יהודי. בדיוק, לכן אני מראה לך שזה ביטוי של הדיון ההוא. ואני אגיד לכם מה לדעתי מפריע להם. לדעתי מפריע להם כי הם מנסים להציג תמונת עולם אריסטוטלית, ובמעמקי ליבם הם אפלטונים. הם כולם מבינים שיש מהות לגבר ולאישה. כולם מבינים את זה. אלא מה? הם לא יודעים להגדיר את זה. כי זה דבר שהוא נזיל מדי. עכשיו, גם, אני יודע, גם בפסיכיאטריה וגם ברפואה, ישנן הגדרות, הן הגדרות גמישות יותר, עמומות יותר, ואומרים לך, אתה חולה במחלה מסוימת, אם יש לך, למה, לפחות 6 מתוך 10 סימפטומים. פסיכיאטריה זה יותר נפוץ, אבל יש גם ברפואה, רפואה גופנית, הגדרות מהסוג הזה. עכשיו, בעולם של גבר ואישה, בעולם של המגדר, כולנו מבינים שיש תכונות נשיות ותכונות גבריות. זה לא אומר שאין יוצא דופן. זה לא אומר שאם יש יוצא דופן, אז האישה הזאת היא גבר ולא אישה. למה? כיוון שההגדרה הזאת היא הגדרה יותר פתוחה, ויש כמה מאפיינים, 6 מאפיינים מתוך 10, סתם אני זורק, או 15 מתוך 40, לא אכפת לי כרגע, שהם מספיקים כדי להגדיר את המושג העמום הזה שנקרא אישה. אבל יש מושג כזה, ויש לו הגדרה. זה שהוא לא נכנס לנו בדיוק למילים שלנו, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בטכניקות של הגדרות פתוחות, כן, סט של מאפיינים מתוך ספר גדול יותר, זה רק אומר שקשה לנו להכניס את הדברים לתוך השפה שלנו. זה לא אומר שאין מהות למגדר הגברי או הנשי. ואם לא הייתה מהות, אף אחד לא היה צריך פה להיעלב, ולא היה צריך להתווכח. אני חוזר בדיוק לאותה נקודה שדיברתי במי הוא יהודי. הם נעלבים ומתווכחים בגלל שגם הם מבינים שיש מהות. יש דבר כזה גבר ואישה, ולא כל אחד יכול להחליט לעצמו. אלא מאי? קשה להגדיר. וברגע שקשה להגדיר, אז אתה חווה חוויה שאתה אישה, אבל אני מאמין לך. אני לא חושב שהוא משקר. הוא חווה חוויה של אישה. הוא לא יודע להציע הגדרות. אז הוא טוען שאין הגדרות, והמבקר שלו אומר, אתה מבלבל את המוח. יש הגדרות ואתה לא עומד בהן, הגדרות זה המין. שניהם טועים. יש מין ויש ג'נדר. ולג'נדר אין הגדרות במובן הזה שאתה לא יכול להכניס אותם לשפה. אבל זה לא אומר שאין מושג כזה של אישה וגבר. המושג קיים כאידאה אפלטונית, המאפיינים שלו הם מאפיינים שצריכים להיות מוגדרים בצורה פתוחה. והם יכולים להשתנות. ויכולים להיות שינויים בוויכוח. אתם רואים, גם הוויכוח נמצא פה, וגם השינוי של המושג. שני האספקטים שעליהם דיברתי בהתחלה. למה? בגלל שמדובר פה במושג שיש לו קיום אפלטוני. ודווקא בגלל זה אפשר להתחיל להתווכח. אם הקווירים היו אינטליגנטים, הם בדרך כלל לא כל כך, אם הם היו אינטליגנטים, אז הם היו מבינים שהם צריכים לטעון בדיוק את ההפך, בשביל לקבל הכרה קווירית. הם היו צריכים לטעון, יש מהות של גבר ושל אישה. ואני אומר לך שאני במהותי גבר, או אישה, או כן, מי שלא יהיה. עכשיו, את זה אני אמור לכבד, כי אני לא יודע מה קורה בתוכו פנים. אני ניזון מהדיווח שלו. למה אני לא מכבד את זה? כי הוא רוצה לטעון, לא, אין בתוכי שום מהות, אני רוצה את הרשות לכונן לעצמי את המגדר שלי. אני מתווכח עם זה. זה לא בעיה דיאגנוסטית, שאני לא יודע להגיד מה הוא חש בתוכו. יש לנו ויכוח. אני טוען שיש מהות של גבר או אישה. אל תשתמש במושג גבר או אישה כשיש להם שימוש מקובל. תקרא לזה משהו אחר. אני רוצה להגדיר את עצמי, כן, או שואל מישהו, ואם מישהו רוצה שנקרא לו חתול, אז אני חייב לקרוא לו חתול. מישהו רוצה שאני אתייחס אליו כמלכת היופי. אז עכשיו, למרות שהוא מפואר, קשה לקדש תקד. אז אני רוצה, אני חייב להתייחס אליו כמלכת היופי. מה מונח בבסיס השאלות האלה? מה שמונח בבסיס השאלות האלה, זה שלהיות גבר או אישה, זה כמו להיות חתול או מלכת היופי. יש דבר כזה. רק ההגדרה בחתול או מלכת היופי, יש הגדרות טובות יותר, בגבר או אישה הגדרות מסובכות יותר. אבל לא בגלל שאין דבר כזה, אלא שיש לנו קושי להגדיר אותו. והקווירים רוצים לעשות לעצמם עבודה קלה, ולא, אין דבר כזה. זה מכונן. אני לא מכוון, אני לא מנסה להגדיר את המושג הקשה להגדרה הזה, או לטעון שהוא קיים בתוכי, אלא אין דבר כזה. זכותו של בן אדם להציל על עצמו מה שהוא רוצה, והסביבה חייבת לכבד את זה. זה כמובן חלק מאותו שיח מפרק, מה שנקרא כן פוסט-מודרניות, או ביקורת חדשה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. והתקינות הפוליטית, אגב, היא ביטוי של זה. התקינות הפוליטית, מה היא אומרת? יש כללים איך מותר ואיך אסור לדבר. מה הכללים האלה אומרים בעצם? אם השאלה הייתה מה נכון ומה לא נכון, אז לא היה צריך כללים של תקינות פוליטית, היינו צריכים להתווכח, לשכנע אחד את השני, ולהגיע למסקנה מה נכון, או להישאר בוויכוח. כאשר אתה יוצר מערכת כללים של תקינות פוליטית, אתה בעצם אומר, אין דבר כזה נכון ולא נכון. אי אפשר לדון פה בשאלה אם הוא צודק או לא צודק. יש כללים מה צריך לכבד ואיך מותר לדבר. כללים שרירותיים. זאת אומרת, הטענה הקווירית, כשהיא הולכת לקצה, היא קורטת את הענף שעליו היא עצמה יושבת. אם הקווירים היו עוצרים בשלושת השלבים הראשונים, והיו אומרים, יש הגדרה לגבר והגדרה לאישה, היא בלתי תלויה בסקס של הגבר והאישה, והיא גם סובייקטיבית במובן הדיאגנוסטי, זאת אומרת, אני לא יכול לדעת אם אתה גבר או אישה, רק אתה יכול לדווח לי על זה, זה בסדר גמור, זו טענה קבילה. זו טענה קבילה, טענה שאני מוכן לקבל אותה. ברגע שעשית את הקפיצה למישור הרביעי, שאומר שבעצם אין בכלל הגדרה, כל אחד זכותו לכונן את המגדר שלו כמו שהוא רוצה, זה עניין שרירותי, כאן מתחילים הוויכוחים. עכשיו מתחילים הוויכוחים, והוויכוחים האלה זה בעצם ויכוחים על אפלטוניות. אבל אם זה ויכוחים על אפלטוניות, אז תגיד את זה, אל תבלבל את המוח. תגיד שאתה אריסטוטלי, תגיד שאתה מציע מושג אחר, ואז תיקח את המושגים הקיימים ותשתמש בהם במשמעות אחרת, כמו בוויכוח מי הוא יהודי, אתה סתם בלבל את המוח. אם אתה רוצה לטעון לטובת זכויות מסוימות, אני עושה את כל הרדוקציות שעשינו קודם, כן, אמרו קודם על מי הוא יהודי, אולי זה ויכוח על מה החוק אומר, גם פה אפשר להגיד, עוד שהוויכוח הוא בשאלה, במי החוק יכיר כגבר או כאישה או כבני זוג או מה שלא יהיה. אז לא, אז נתווכח על זה. אז נתווכח על השאלה מה זה גבר ומה זה אישה. נתווכח על החוק. לפי הצבעה בכנסת שצריך להכיר בכל בן אדם לפי מה שהוא מצהיר, ולא משנה, אל תקרא לזה גבר ואישה. לכל אחד יתאים את עצמו לסעיף בחוק לפי מה שבא לו. ותעשה הצבעה על זה בכנסת. אבל הוויכוח על המילה, מה זה גבר ומה זה אישה, זה ויכוח על מילה. וברגע שאתה טוען שיש פה ויכוח על מילה, אתה מרוקן מתוכן את הטענה שלך עצמך. ואני חושב אגב שהרבה מהם, אם הם היו מודעים לאנליזה הזאת, אז הם היו מבינים שהם באמת נמצאים בשלושת המישורים הראשונים. והם באמת תופסים את עצמם כגבר או כאישה, כי הם באמת חשים בתוכם תחושות של גבר או של אישה. וזה שמבחוץ לא מכבדים את זה, זה בגלל שמבחוץ טועים. ולא מבינים שיש דברים שהגדרתם היא בסובייקטיביות פנימה. אי אפשר לראות אותם מבחוץ. כמו אור, כמו דברים, הרבה דברים אחרים. ולכן, מה שקורה זה דו-שיח של חרשים כזה, שהמבקרים לא מוכנים לקבל את זה שיש מושגים סובייקטיביים. הקווירים, כדי להתמודד כנגד זה, אומרים, אוקיי, אז אין מושג כזה. אני רוצה להגדיר שרירותית את המגדר שלי. אבל הם בורחים שניהם למחוזות הזויים. יש פה דיון אמיתי, ובדיון הזה הקווירים צודקים. אם הם היו עוצרים בשלב השלישי, אם היו אומרים, תראה, התחושה שלי כגבר או כאישה היא תחושה פנימית, אני מדווח לך על זה, אתה לא יכול להבין מבחוץ האם אני גבר או אישה, אבל יש מושג כזה גבר או אישה. יש מהותנות של גבר ושל אישה. ואני חש את התחושה המהותית של אישה או של גבר, או מה שלא יהיה. את זה הייתי מכבד. אלא אם כן הוא משקר לי, או סתם רוצה להשיג זכויות משפטיות, לא יודע מה. אבל אם אין לי סיבה להניח את זה, אז אני מניח שבאמת זה מה שהוא מרגיש. אבל למה אתה מתעקש על זה שמה שאתה מרגיש, שאתה בעצם לא מרגיש, אלא רק מכונן. כן, אתה קובע, לא שאתה מרגיש. מבין? ההבדל הוא בשאלה, האם הוא מדווח לי על משהו, או שהוא קובע עבורי משהו. אתם מבינים שאם הוא מדווח לי על משהו, כשזה משהו שנוגע לרשות היחיד שלו, זה רק טבעי. מי ידע מה קורה בתוכך פנימה? רק אתה יכול לדווח לי על מה שקורה בתוכך פנימה. אף אחד לא אמור להתרגז מדבר כזה. אתה מדווח לי על דברים שהם לא נגישים אליי. מה הבעיה? מה שאתה מדווח לי על השאלה אם אתה אוהב או שונא את מישהו. אני יכול להגיד לך שאתה משקר? למה להגיד שאתה משקר? אני לא יכול לדעת אם אתה אוהב או שונא אותו, אז אתה מספר לי מה קורה בתוכך פנימה. אבל אם אתה רוצה את הזכות לקבוע עבורי מה זה גבר ומה זה אישה, אז אתה כופה עליי. לא אני כופה עליך. אז אתה נמצא פה באופוזיציה הבעייתית, ברמה המוסרית. אתה רוצה לשפוט עליי שינוי של מושגים נגד התפיסות שלי. אתם מבינים שהדילוג הקווירי האחרון הוא מצד אחד נובע מעצלות מחשבתית, או לא יודע מה, או אינטליגנציה לא מלאה, והם לא מבינים באמת את ההבדל בין השלוש דרגות הראשונות לדרגה הרביעית, אבל מצד שני, בגלל הדבר הזה הם בוחרים בפתרון הקל, אז טוב, אני לא צריך להגדיר לך כלום, אני מכונן את המגדר שלי, אבל בזה הם יורים עצמם ברגל, כי את זה אנשים לא מוכנים לקבל, ובצדק לא, ובצדק לא, זה בדיוק הנקודה, ותשימו לב שהרבה מאוד מהתופעות הפרקטיות שאנחנו רואים בעולם סביבנו, בתקשורת, בכל מיני מקומות, יסודן בדיון הפילוסופי על הפלטוניות. מי שמודע לדיון הפילוסופי על הפלטוניות, אני חושב שרואה את כל התמונה, הוויכוחים המטורפים והמבלבלים האלה, בצורה מאוד ברורה. והנה, זו דוגמה מצוינת לחשיבות של הדיון המופשט הזה על הפלטוניות והאריסטוטליות של מושגים. אוקיי.
הרב.
אחד, אני אשלח את הסיפור שבו דנתי בסרט הזה בוואטסאפ.
הרב, תודה. הרב, למשל בוא ניקח את המושג, כמה ההשפעה של המושג היא יוצרת המציאות, כאן ניקח את המושג חילוני ודתי, שזה היצירה, זה שהחליטו ליצור את זה, והחליטו את זה בהחלטה מודעת של לא משנה של מי, אחרי שיתרו בהם, שהמשמעות תהיה הרסנית ביותר ליצור את שני המושגים האלה, התוצאה אחרי 100 ומשהו שנים, שנוצרו שני מהויות כאלה, וכל אחד...
אתה חוזר לאותו מקום.
אני מאמין, יש כאלה שמאמינים שזה לא היה ולא נברא. ולולא היה לנו את המושגים האלה. אוקיי, אבל מי שכן מאמין בהם, חושב שאין להם שחר.
הוא לא מאמין, הוא לא מאמין, זאת אומרת, הוא דקונסטרוקציוניסט, זאת אומרת, הוא אומר, אין דבר כזה חילוני ואין דבר כזה דתי, זה אפילו...
נכון, לא היה, לא, מה ההבדל? כולם מקיימים מצוות, כולם מקיימים מצוות ברמה זו או אחרת, המהות של האמונה...
זה סתם טעות עובדתית, זה לא ויכוח.
לא, רגע, המהות של האמונה היא לא לגמרי ברורה לאף אחד, ואם לא היה כיפה, אז היינו נפטרים מכל ההפרדה הזו.
אתה בדיוק נופל באותה טעות של הקווירים. אתה עובר מדרגה 3 לדרגה 4. אתה עובר מחוסר, מקושי להגדיר, ואגב פה אין אפילו קושי להגדיר.
לא, הנה הרב, הרב, נניח שלא היה את המושג.
ונגיד שאני מקבל את מה שאתה אומר שיש פה קושי להגדיר. נגיד שכן. הפתרון הקל שאתה מוצא לעצמך, זה להגיד, אוקיי, אז אין הגדרה, זאת סתם הבנייה.
לא, זה פשע שיצרו את המושג הזה.
לא נכון.
זה טעות, טעות, טעות מושגית אפילו.
את המושג הזה, המושג הזה קיים.
לא, לפני 300 שנה לא היה מושג של
חילוני, גם לפני... היה גם לפני 2000 שנה. רק הוא לא הופיע, כמו שהמושג מדינה דמוקרטית היה לפני 2000 שנה, הוא רק לא הופיע. וכשהוא הופיע, כולם הבינו שיש דבר כזה.
ואז החליטו לציית לו וליצור שני עמים.
מה אכפת לי עכשיו? אתה מדבר איתי על ההשלכות.
נכון.
ההשלכות במלחמת עולם. אני שואל את השאלה מה נכון, מה אכפת לי מההשלכות? אני שואל מה נכון עכשיו. אתה לא יכול לרתום את הנכון והלא נכון להשלכות שאתה חפץ בעיקרן.
לא, אז בוא נת...
מה לעשות, אבל עדיין מה שאני אומר...
לא, לא, ברור, 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 אני מנסה, לא, אני לא, לא, לא פרגמטית, אני אומר, בוא ננצח, נניח שלא היה את המושג, אין מושג, לא, מה נעשה, אין מושג כזה דתי חילוני, וגם אין כיפות, אין חובה ללבוש כיפה, אף אחד לא לובש כיפה, או כולם לובשים כיפה כי חם. איך הרב היה, הרב לא מרגיש שגם אז כולנו לא היינו, כל החיים שלנו כאילו של הפרדה, מיד שבא אלינו בן אדם, אנחנו כבר, עוד לפני שהוא פתח פה, אנחנו כבר מסווגים אותו לאחד התאים האלה. ולא היה לנו, לא היו שני תאים כאלה אצלנו, כי...
אתה הופך סיבה או מסובר. ברור שיש דתי ויש חילוני, בהגדרה אפילו פשוטה, פשוט בכלל אין בעיה של הגדרה פה, זה הרבה יותר פשוט מהשאלה הקווירית, אלא מה? אנשים צריכים מונחים כדי לבטא מושגים קיימים, אז יוצרים מונחים בשפה. לא מושגים, מונחים. השפה היא זו שנוצרת, אבל השפה נוצרת בגלל שיש צורך אמיתי, כי יש אנשים דתיים ויש אנשים חילוניים, ובשביל לדבר על זה אתה יוצר את המינים, את המילים, את המונחים, דתי וחילוני.
נכון, אבל...
ואחרי זה אתה יוצר ביטויים חיצוניים, כיפה ובלי כיפה, וכל דברים מהסוג הזה. הוויכוח הוא לא בגלל הביטויים החיצוניים, הוויכוח הוא בגלל שיש מחלוקת בין דתיים לחילוניים. הביטויים החיצוניים בסך הכל זה כמו מדים של הצבא, הם בסך הכל הביטויים ששתי הקבוצות האלה, הם לא יוצרים את המחלוקת.
אני אומר, אני שואל שאלה אמפירית כמעט, אני כמעט שואל שאלה אמפירית, אם הרב יחשוב על איזה חילוני שזה פרופסור שהרב משוחח איתו ולא היה אפשר לסווג אותו כדי...
אפילו אם אמפירית אתה צודק, מה זה משנה? אני טוען שיש מושגים כאלה, זה מזיק. יכול להיות שהיה לא טוב ללכת עם כיפה, והכי טוב...
לא, זה יצר, זה יצר, הקליפה הזו יצרה מהות. הקליפה הזו יצרה מהות.
לא מה מועיל.
לא, אבל הקליפה הזו יצרה את המהות הנכונה.
לא, היא לא יצרה. לא, היא לא יצרה. הוויכוח בין דתיים וחילונים היה ויכוח בשאלה האם נסגור לך רחובות בשבת או לא. זה קשור לכיפות. הייתי יוצא להפגנות ברחוב כדי לסגור רחובות בשבת, בלי כיפה. הייתי לבוש כמו חילוני. נכון. לא היה מחלוקת?
היה מחלוקות, לא אמרתי שלא היו מחלוקות, אבל זה היה מחלוקות, לא אמרתי חלילה שלא היו מחלוקות, חלילה, אבל זה לא היה נצבע מראש בצורה מגדרית.
זה היה מחלוקת בין דתיים וחילוניים.
לא בכך, גם הרבה דתיים חושבים
שצריך. שומרי שבת ולא שומרי שבת, זה דתיים וחילוניים.
אבל לא כל אחד אומר שצריך לסגור רחובות בכוח.
זה משנה, זה שהם אומרים, זה משנה, יש פה ויכוח אמיתי, אתה לא יכול להרבה, אתה לא יכול להרבה וזה סמנטי, בדיוק הנקודה. זאת אותה טעות של הדרגה הרביעית הקווירית. זה שההגדרה היא מורכבת, זה לא אומר שאין מושג. זה שרוברט פירסיג, בספר של הסן ואומנות החזקת האופנוע, אז הוא רודף אחרי המושג איכות. הוא מגיע למסקנה, בסופו של דבר, יש אנשים שיקראו את זה שאין דבר כזה איכות. זה עניין סובייקטיבי, אבל לא, זאת לא המסקנה שלו. המסקנה שלו זה שהיוונים הרשעים דפקו לנו את המוח, שכל מושג שלא ניתן להגדיר אותו לא קיים. לא נכון. מושג הזה קיים למרות שאין לי הגדרה סגורה עבור. זה בדיוק הנקודה, זה ההבדל הדק הזה עומד ביסודן של הרבה מאוד תופעות פרקטיות בחיים. התקשורת, בעולם המעשה שלנו. זה הבדל פילוסופי דק. זה הוויכוח על הפלטוניות. אוקיי.
הרי אפשר לשאול? קודם כל, תודה רבה על השיעור וגם על ההתייחסות לסוגיה. באמת חיכיתי לה, תגידי לה שנגיע לשם. רציתי לשאול על גבי זה, גם לא בדיוק הייתה השאלה שלי דאז, אם לדוגמה נניח שלוש ההנחות שהרב עכשיו הציג וקיבל אותם נניח בתיאוריה הקווירית, זה אומר שבעצם הם מגלים לנו שכן קיימת איזושהי מהות, נקרא לזה של המיקס הזה, של גבר שהוא מרגיש אישה?
הם לא צריכים לגלות לנו כי גם אתה חש בתוך עצמך את זה.
לא, על הרובד השני, שיכול להיות אם יתאם. כלומר, אני חי בעולם שיש בו גבר ואישה, אבל עכשיו אם...
כן, ברור. כיוון שהדיווח על המגדר הוא סובייקטיבי, אין לי דרך לדעת את מגדרו של מישהו אחר, מינו כן, אבל לא את מגדרו. אז אני ניזון מדיווחים שלהם, כן, ברור.
אז זה כן מגלה לי בעצם מושג שלישי ברביעי שצריכים להכניס אותם
לביולוגיה. המהלך הקווירי לימד אותנו משהו, שלא היינו מודעים לו קודם. אבל אחרי זה הוא לקח את זה צעד אחד רחוק מדי. ובלי המהלך הזה אני לא הייתי מודע לשלב השני ולשלב השלישי. אבל הם לקחו את זה לשלב הרביעי.
נניח שהקומבינציה הזאת היא עוד סבירה ומקובלת, אבל ידוע היום שיש, אני לא יודע בדיוק אם זה הגדרה של מגדר או של נטייה מינית, אבל כן יש עשרות של הגדרות. כאילו, תמיד אומרים, תסתכל בגוגל ואתה יכול לבחור לך, שוב, במין או במגדר, כאילו כמה עשרות של דברים. אז אני אומר, עצם זה...
בחוק של מדינת ניו יורק, יש נדמה לי 32 או 33 מגדרים.
אז אני...
אני יכול לקבל כל אחד לפי המגדר שהוא בוחר.
אז אני שואל על זה, זה גם מגלה לנו שבעצם
מושג,
קיימות...
לא נכנסתי שם לכל הבחישות האלה, יכול להיות שזה נכון. אפשר לדון כמובן עד כמה החוק או החברה אמורה להיכנס לרזולוציות כאלה, גם אם קיימות, קיימים 33 ניואנסים כאלה, בסדר, בשפה זה מסובך, אז אני משתמש בגבר ואישה וזהו, או מגדר וסקס וזהו, ולא נכנס עכשיו, בסדר, אחד אוהב... אוהב את הקירות שלו בצבע צהוב, השני אוהב את הקירות שלו בצבע אדום. אז אני אייחד לזה מילה. יש הבדל כזה, הם אוהבים צהוב והם אוהבים אדום. אז מה? לא להתווכח בשאלה עד איזה רזולוציה אני אמור להתחשב. אבל עצם קיומם של הבדלים כאלה ושל רזולוציות כאלה בהחלט יכול להיות נכון.
אבל זה שאדם, זה שכאילו, מה הסף שבו... אנחנו נגיד שזה מצדיק, שזה מגלה לנו באמת איזושהי...
אין לי מושג, זו שאלה אחרת, לא יודע לענות עליה. זה שאלת הרזולוציה שדיברתי עכשיו.
לא, רזולוציה זה משהו סתמיד פרגמטי, איך אנחנו מתנהלים.
לא, יש הבדלים בין כל שני בני אדם. מה, תגדיר 10 מיליארד מגדרים? כל אישיות שונה היא מגדר? לא, אנחנו מחפשים איזשהם קווים שעוגדים את הפרטים לקבוצות, ולקבוצות אנחנו נותנים שם. עכשיו השאלה, איזה גודל של קבוצה מצדיק שם? אתה יכול לדבר על 10 מיליארד מגדרים, כל אחד והחוויה הפנימית שלו, כל אחד זה אחרת מהשני. אבל זה לא מועיל וזה לא הגיוני לעשות את זה. כי אתה משתמש במונחים דווקא כדי להכליל. התפקיד של מונח הוא להכליל. אם אני אומר שאתה גבר, שייכתי אותך לחצי מאוכלוסיית העולם, אז זה אמר לי משהו. יש טעם להגדיר את המושג הזה, גבר או אישה. אבל אין כלל לתת מושג לאוסף המאפיינים הספציפי שלך. מה עוזר לי המושג הזה אם הוא ייחודי רק לך?
השאלה שלי היא לא על המונח, אלא על המושג עצמו. כלומר, 30 ומשהו מושגים בניו יורק, 30 ומשהו מונחים בניו יורק, זה מעיד על 30 ומשהו בהכרח, על 30 ומשהו מושגים הפלטונים?
לא, אפשר להתווכח על זה, יכול להיות שכן.
אז זה הסף שאני שואל עליו.
אני טוען ששאלת הרזולוציה קשורה לשאלת האפלטוניות. זאת אומרת, כשאתה אומר שיש מושג כזה גבר או אישה, כי קבוצה היא מספיק גדולה בשביל לייחד למושג. אוקיי? אז אני אומר שכנראה, לפי מה אני קובע את התחושה הזאת, זה מספיק משמעותי בשביל לייחד למושג. אני טוען שזה תצפית בעולם האידאות. אני מבין שיש פה איזושהי אידאה מאחורי התופעה שבה אני צופה. לעומת זאת, כשהתופעה היא איזה ניואנס כזה או ניואנס אחר, זה יותר צהוב וזה פחות צהוב. שניהם זה צהוב, קצת יותר וקצת פחות. זה לא שתי אידאות שונות. אז הביטויים הלשוניים זה שאני לא אייחד לזה מושגים שונים, או מונחים שונים. אבל כאפלטוניסט, אני טוען שזה רק ביטויים לזה שאין פה אידאות שונות.
אם עכשיו נניח, אם אני שוב מצמצם כאילו לארבע אופציות, לארבע קומבינציות, אז כשאני מגדיר גבר, אני מגדיר גבר כאדם, כגבר מבחינת המין, אבל גם מבחינת המגדר. כלומר, יש כאן איזשהו חטא לרמת הדיוק, כלומר, כן ראוי...
זה סתם מילה, זה סתם מילה. אם זה ככה, אז עדיף למצוא מינוח שלא יהיה בלבל, זה הכל. אין בעיה, אז פה זה כבר באמת סמנטיקה. הסכמנו שיש ארבע קבוצות. אני חושב שאם יש ארבע קבוצות, יש היגיון להצמיד מונח שונה לכל אחת מהקבוצות, כי זה מייעל את השיח. זה הכל. להשתמש במונח גבר עבור אחת מארבע הקבוצות, זה פשוט יכול לבלבל, זה הכל. אבל אין בעיה, אם תגדיר עוד שלושה מונחים לקבוצות האחרות ותשתמש בהם באופן עקבי, בסדר גמור, לא קרה שום דבר.
הרב, הרב.
כן.
אבל מה שמוזר לי שבכל זאת, כל הפרויקט של מישל פוקו, באמת, כמה שאני הבנתי אותו, כל הפרויקט שלו היה לעבור על כל התחומים של יפה ומכוער, בריא וכל סוטה ונורמלי, בכל הספרים שלו, זה להראות שלכל המושגים האלה יש היסטוריה, והם משתנים לאורך ההיסטוריה, וזה מוכיח שאין להם מהות. והרב אומר בדיוק ההפך, יש להם היסטוריה, והם משתנים, ויש להם מהות. הוא כתב עשרה ספרים רק בשביל לבנות את זה, ורק ככה
בנפייה. אתה יודע כמה ספרים נכתבו על המעבר מהדרגה השלישית לדרגה הרביעית? את כולם אתה יכול לגרוס ולעשות מהם ל"ג בעומר. הם לא אומרים כלום. הדבר שאפשר ללמוד מפוקו, זה כל מה שקשור לשלושת השלבים הראשונים. למשל, כשמדבר על דיאגנוסטיקה פסיכיאטרית, כן? תולדות השיגעון בעידן התבונה.
כן.
אז בהחלט אפשר ללמוד ממנו את התזה הפרוטסטנטית. התזה שאומרת שהדיאגנוסטיקה הפסיכיאטרית שלנו מבוססת על אתיקה פרוטסטנטית, על מצליחנות, על אוטונומיה, אוטרקיות וכדומה. אבל ברגע שהוא עושה את הקפיצה שאומרת אם ככה אז אין משמעות בכלל למושגים, הוא עבר מדרגה 3 לדרגה 4, שלב 3 לשלב 4. וכאן זה עצלנות. לא טיפשות.
הוא לא היה אוהב את זה.
זה מה יש. זה בדיוק הנקודה, המהלכים האלה, וזה, אלה שפוסלים אותם באופן גורף, גם טועים. כי תמיד שלושת השלבים הראשונים של המהלך הם שלבים חשובים מאוד. המהלך המפרק הזה לימד אותנו הרבה מאוד דברים חשובים, שלא היינו מודעים להם קודם. אבל זה לא פירוק, הפירוק קרה בשלב הרביעי. בדיוק אצל פוקו, כמו במהלך שתיארתי קודם על הקוויריות, אותו דבר בדיוק. הוא לימד אותנו שהמאפיינים של אידאת השפיות יכולים להשתנות והם מושפעים מנורמות חברתיות ומשתנות עם המקום ועם הזמן. הכל נכון, אבל הוא לא, את הקפיצה שהוא עשה אם ככה אז אין דבר כזה שפוי ולא שפוי, זה הקפיצה לשלב הרביעי, וזה לא נכון.
אומר, יש לזה מחיר מאוד יקר לגישה של הרב. באמת, אני כרופא, אני אומר, אני לא פרגמטיסט, אבל המחיר הוא אמיתי, כאילו... לפעמים אני מנסה...
אתה יודע, זה כמו אחרי רצח רבין, אמרו לי, אתה רואה למה אמונה דתית יכולה להוביל אנשים. אז שאלתי אותם, תגיד, אז מה אתם מציעים? שאני לא אמין בקדוש ברוך הוא כדי לא לרצוח ראש ממשלה. מה לעשות? יש איזה מחירים.
לא, ברור.
אני לא מכפיף את האמיתי לרצוי. זה פרגמטיזם.
הנה, בוא אני יכול לתת לרב דוגמה, למשל לפי פוקו, הנושא של הבריא והחולה, כן, כרופא אני אותי אם זה מעניין, כולנו יש לנו שני ידיים, נניח שלרב היה ברוך השם ממשיך להיות עם שתי ידיים, אבל משום מה החברה כולה היה לה שלוש ידיים, כל בני האדם היה להם שלוש ידיים, גם ידיים יד מאחורה, יוכל לסבן את הגב, אבל הרב חלילה אין, רק שניים, הרב היה מרגיש נכה, הוא היה אומר שיש מהות של נכה מהסוג שחלילה אני סובל ממנו, נזדקוק לתמיכה וביטוח לאומי, ואני אומלל. וברגע שהחברה אמרה שאין לה בעצם שלוש ידיים, אז הרב חזר להיות בריא וטוב, שמח וטוב לב.
יש פה קפיצה, זה לא מהות של נכה. יש קודם כל מהות של יצור עם שתי ידיים ויצור עם שלוש ידיים. מהות של נכה זה מהות שבמהותה יחסית. אני לא נכה בזה שאין לי כנפיים של ציפור.
כי החברה לא החליטה, אם החברה הייתה מחליטה שהיא כולם עפים עם ציפור, אז גם...
נכון. אז מה זה אומר? זה לא אומר שהמושג נכה הוא מומצא. זה אומר שהמושג נכה הוא יחסי. אבל המושג הזה יש אידאה. שאני לא כמו החברה. בסדר? הכל בסדר. גם זה אידאה. יש מישהו שקופץ לרוחק 8.90, כן, בוב בימון, נדמה לי שקצת שברו את השיא שלו אחרי זה, אבל כן, הוא קופץ, אף אחד לא מצליח לעשות את זה בעולם, אז הוא נכה? לא, הוא לא נכה, אנחנו נכים, יש לו יכולות יותר מאחרים. ברור שיש מושגים יחסיים, כשאני אומר שאני חכם, יש אידאה של חוכמה? כן. יש אידאה של חכם? לא. אני חכם, תלוי ביחס למי. ביחס להוא אני חכם, ביחס לשני אני טיפש. יש מושגים יחסיים, אבל מושג החוכמה עצמו הוא מושג שיש לו אידאה, הוא מוגדר. טוב, נראה לי שאנחנו קצת הפלגנו. שבת שלום.
שבת שלום, תודה.
תודה.